יום שני, פרשת חיי שרו. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור נפלא שמספר הרב צ'ולק, הובא על ידי הרב פנחס זרביב שליטה בספרו למייסה. איש החסד, מספר את זה הרב ציון הכהן קוק, על איש החסד הרב חנניה צ'ולק, שהתמסר לאיזה אלמן יקר מבני ברק שחלה. אחד הפעמים שהוא בא לבקר אותו, אז החולה אומר לו, תשמע, אני מרגיש שהימים שלי ספורים. אני מבקש ממך, שתדאג שמשפחה טובה יאמצו את הילדים שלי, והם ימשיכו להתעלות בדרך ישראל סבא. וגם תשתדל שהם יקימו בתים נאמנים שדוחים טובים. טוב. ובאמת, הוא נפטר אחרי כמה זמן, והרב צ'ולק, אוסף את ארבעת הילדים האלה לבית שלו מתוך שום מחשבה, שתוך זמן קצר הוא נמצא משפחה שתאמץ אותם לגמרי. טוב, כיוון שלא נמצא משפחה עומדת ראויה, אז המשיכו לגדול אצלו הבית במשך שנים רבות. כשהגיע הבן לשידוכים, אז דיברו בו נכבדות, כיוון שהאב בחור מעולה בכל קנה מידה, אז מצאו לו שידוך טוב, והבני משפחה של הכלה, המיועדת, הם הסכימו לשלם במיטב כספם. כל מה שנותר זה לצד החתן, זה הוצאות מעוטות שהגיעו $10,000 בלבד. זמן קצר לפני החתונה, סיפר הרב צ'ולק, איזה גביר גדול על הנישואים של היתום הזה שגדל אצלו בבית. הגביר נענה לבקשה שלו והסכים לשלם את כל הסכום. ואז ככה שהתקרב החתונה, בשלהי החתונה, אז הגביר שומע מהרב צ'ולק שעכשיו הוא מחפש שידוך לאחות של החתן. הוא רצה ליטול חלק במסירות הגדולה של הרב צ'ולק ליתמים האלה, אז הוא אמר לו שהוא יחפש גם בשבילה את הטוב ביותר ושלו, אז הוא אמר לו, הוא שלח אותו, שיחפש לה את הכי טוב, לא יתפשר על כלום, ואת ענייני הכספים הוא קבל על עצמו לשלם במלואם. באמת צעד ישמעיה, זמן קצר אחרי זה, גם היא התארסה עם בחור למדן ומוצלח. הרב צ'ולק חייב לסכום גדול, סכום גדול מאוד אפילו מצידה, שהוא זוכר את ההבטחה של הגביר הגדול למלא את כל חסרונה שיגיע הזמן שלה שהיא להתחתן. טוב, שעת לילה מאוחרת, אחרי עבור, הרב צ'ולק מתקשר לגביר, מספר לו בשמחה ובצהלה, על הירושים של היתומה בשעה טובה מוצלחת. הוא נשמע לשמוע גם מהצד השני התלהבות מהגביר, על הסעד ישמעיה, שהיא ליוותה את השידוך, הוא קיווה שהוא גם מתעניין, באיזה דרך הוא מעדיף שיעבירו את הכסף בהקדם. טוב, לפליאתה היה שתיקה רועמת. אחרי כמה רגעים ככה שנדמו בעיניו כנצח, אז הגביר התאושש והוא אומר לו, תשמע, אני זוכר היטב את ההבטחה שלי בשלהי החתונה שלך שלה, להשיא אותה בכבוד, אבל מאז ועד היום עברו הרבה מים בירדן ובעוד מקומות, וחלו תמורות גדולות בשער של הדולר, ויש לי מזה הפסדים גדולים מאוד, ולצערי, אני לא יכול לשלם כזה סכום עכשיו. טוב, בלב כבד, הרב צ'ולק פונה לנדיבי העם שיעזרו לו, שיעזרו לו בהוצאות גדולות שפתאום נפלו עליו. בין היתר, הוא פונה למשגיח, הגוי לצדיק רב דון סגל שלו. משגיח אמר לו שהוא ישמח לרתום לדברי עם לכזאת מצווה חשובה. אבל לא נראה לו שהוא יצליח לעזור בסכום כזה גדול. טוב, הוא ינסה בכל יכולתו. הוא אמר לו שיחזור אליו עוד כמה שבועות. טוב, לא עובר פחות מיממה. כבר למחרת, הטלפון של הרב צ'ולק מצלצל על הקו המשגיח, רב דון סגל, הוא מבקש שיבוא אליו ממש מהר, כמובן שהוא מיד מגיע. המשגיח מספר לו שאשתו של איזה גביר גדול לא הרגישה טוב, עלו חששות שמא היא לקתה במחלה הקשה רחמנא ליצלן. אז בצר להם, הם פנו אליי ואמרו שהוא רוצה לתרום סכום גדול לצדקה, והוא בתמורה מבקש שאני אבטיח לו שהיא תבריא. אז אמרתי לו, להבטיח רק הקדוש ברוך הוא יכול. אני אשתדל להתפלע בעזרת השם, זכות הצדקה, תגן בעדה שהיא תבריא לגמרי. אתמול ממשיך ומספר למשגיח, ביקר אצלי הגביר, ספר בשמחה, שהתברר שהיא לא חולה במחלה כל כך קשה, והרופאים אומרים שהיא תצא מזה לגמרי תוך זמן קצר. ובהתאם להתחייבות שלו, הוא ביקש להעביר את מלוא הסכום, מלוא הסכום הגדול שהוא תחייב לצדקה. ואמר וממשיך ואמר לו הרב סגל ש... בדרך כלל, הוא לא נותן סכומים גבוהים שכאלה בתרומה אחת, אבל הבנתי שאם זה הסכום המדויק, כמו שביקשת כמה שעות קודם, זה סימן משמיים שאתה צריך לקבל את כל הסכום הזה. ההוצ'ולה, כשהתפעל לי מאוד, ביקש לדעת מה השם של הגביר כדי להודות לו. המשגיח אמר לו את השם של הגביר, הוא כמעט התעלף. זה היה אותו גביר שהתחייב לחתן את אותה איתמר, ובגלל עסקים כושלים הוא לא עמד בהתחייבות. הרי לנו שאדם יעשה את רצון השם, אם ברצונו מוטב, אם זה לא לרצונו, יעשה את זה בעל כוחו. והדברים האלה מפורשים בספורנו, אחרי שגירש פרו את מוישה, אמר לו בחרת, אל תוסיף רואי ספוני, ושבורך הוא אומר למוישה, עוד נגע אחד אני אביא על פרו ועל מצרים, ואחרי כן קולו, גורש שגרש אתכם. אז הוא הספורנו שם, באותו אופן שהוא שלח מרצונות משה וארוין, בדיוק בכזה אופן וכזה רצון, הוא ישלח את כל המסרול כשיהיה מוכרח בגלל הצרה שלו. כי אמנם, אומר הספורנו, זה מידת צדקו של הקדוש ברוך הוא, כשהתעקש אדם לא לעשות את רצון קונו, אז הוא יעשה מה שברח ממנו. בצרה וביגון, וזה לא עלה לרצון. כאומרו, כביכול אומר, כאומרו אומר הספורנו, תחת יש לבד השם הלקחו, אהבת היסייבךו, מסיים, מבטל את התורה מאושר, צופה לבטלה מאוד. עד כאן העניין בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם כל העם. המכתב הבא, שנשלח למערכת מורות הדף היומי, סיפור אישי מרגש, על הדף היומי כמובן, הוא משתף, בסיפור מופלא שקרה בבית שלו עם תחילת לימוד מסכת שבת. ושהעיר איך סייעתא דשמיא מיוחדת מלווה את המחזיקים בבריתו של הקדוש ברוך הוא שלומדים את התורה שלו. מספר על אבא שלו שצרף למחזור הדף היומי, שנוהג לקחת לשיעור את הגמרא מהש"ס הגדול שעומד במדף המרכזי בבית. כשהתקרב הסיום של מסכת ברוכת, אז כולם הצרו על כך, על מה שכבר מעיק שנים רבות. היעדרותה של מסכת שבת מהש"ס של אבא. הוא דבר שלפני הרבה שנים, שאבא שקוע בעומק הסוגיה מסכת שבת, נסע במונית מחוץ לעיר, וזה נאבד שם. השקיעו הרבה מאמצים, אבל לכבודיה של המסכת נעלמו. כשחייגו עם אבא ציום מסכת ברוכס, ידעו שהערב, עם תחילת לימוד מסכת שבת, הוא ייאלץ ללמוד את שיעורי דף היומי בגמורה שנמצאת בבית הכנסת. ולא בש"ס החביב עליו. והנה בשעות אחר הצהריים, טלפון מצלצל, האלמוני שמעבר לקו מבקש לוודא שהגיע למשפחה שלנו, והוא מספר על גמורה ישנה וגדולה, בהוצאה מפוארת, שנושאת בעמוד הראשון את השם שלנו, עם המספר טלפון, מספר טלפון של עד, שש ספרות. איך הגיע הגמורה? אליו, אז הוא אומר שסתם, הוא התפלל בוקר בזופניק, בגבעת שאול, גמורה הייתה מונחת לידו, הוא מתפלל שם קבוע בו, למה הוא לא ראה גמרה? ההרצאה הזאת. וככה, באותו ערב, הלך אבא כרגיל, לשיעור דף היומי עם הגמרא עבודה, הקבועה של מסכת שבת בידיים שלו. הוא מסיים את המכתב שלו בימים שמחממות הלב, לא נס גלוי, לא נויפס, ואף לא אגדה מיוחדת. סתם מייסה על הקרבה המיוחדת שבין לומדי הדף היומי לבין הגמרא הקדושה, שאותה הם כל כך אוהבים. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. על מידת הכנס הסורחים, אצל גדולי ישראל, ועל הסגולה המיוחדת שתמונה במצווה היקרה הזו. הבת של האדמור, רבן השני מקרלין, רבי סאון, הייתה פעם חולה מחלה קשה, הולכים להתייחשו. ואז הגיע לשם לבית של הקרלין הרבי, הרב הקודש רב מוישי מקוברין. טוב, אז הזמינו אותו לשבת, לאכול. תוך הסעודה, אז הזכירו את הבת החולה. אמר רב מוישי מקוברין מאחור, הרי למדנו בגמור ובאסרה. רב שם בן חי, הוא אומר, אבן טובה הייתה תלויה בצברו של אברהם אבינו. כל חולה הרואה אותה מיד מתרפא. אז הוא שואל, מה היה במיוחד באבן הזאת, שבזכותה הוא ריפא את החולים? אז הוא הסביר, הכוונה לאבן טובה גשמית, שאפשר משיש אותה בידיים, אלא אבן טובה רוחנית. המידה הטובה המיוחדת שהיה לאברהם אבינו, מה זה מכנס זוכר, והיא הסגולה הבדוקה לרפא כל חולי, וכל חולי. המשיך הקוברין הרבי ואמר, עכשיו שמארחים אותנו פה, אבא של הבת החולנית והאבן הטובה, אם היא דעת החזיתוך, אם תלויה לו בצוואר, אז תסתכל הנערה החולה אל אבא שלה, וזאת שם תתרפא. באמת באותו, ובורח פלא, אותו יום כבר התחיל שינוי לטובה, ולא עברו ימים מרובים עד שנרפאה קלים מהמחלה. אבא שדומה גם עם הרב חיים בריסקר, שהיה עדיין ילד. חלה מאוד, הרופאים התייאשו. גם אז נכנסת לו הקוברין הרבי, לאבא שלו, רבי שבר. והוא שבר נבחה לו תחנונים לרפואה של ילד, והוא אמר, מוי שבוי מדלם. חזל אמרו שבסוד האחרונות הזורחים של אברהם אבינו, אבן תלויה תלויה בצברו, כל המביט בא מתרפא, וכמה שכתוב, אוי מלשון הזה, אז מלא גם עכשיו. אז גם בזכות אחרי הסוחים של בעל הבית, היה לתרפא. יש פה עוד ועוד בעניין של עוד ועוד דברים בעניין הזה של אחרי הסוחים. טוב, אחרי זה דומה של לודמר, שליטה. שבשנת תשי"ז, אבי נסור לה בצפת, הוא נסע אליו, לא מצא אכסניה. הרב, מתורך הדרך, המשמש, הביא לו מהבית של הרב בסעודה שלמה, חלה, דגים, וכל טוב לא רוצה לקבל, אמרתי לו, לא השיגנו את זה גם על הבית של הרב. מי נתן לך רשות? אז הוא אמר לי, אם ככה אני חייב לגלות לך, שהרב אמר לי פעם, תדע שעניין שאחוז סוחים זה לא פשוט כל כך. זה לא מהדברים הקלים לקחת, ארוחה שלמה, שהוכמה בעבורך ועבור מהבית, להגיש הכל לאורך זר שבאקראי לגמרי הוא בא אליך פתאום. אז יצא לזה, ככה גם אצלי הבית, שנזכיר הכל בשביל האוכל. כל יהודי שיבוא, אמר לו, אבי ישראל, רשאי לקחת מהמטבח אוכל משקה, כל מה שהוא מוצא, ולתת לכל מה שירצה. הכל, למען העניים והאורחים, מופקק כמו ביתו של איוב בן צורי, כמו שהוא בא בגמור השם. הוסיף הרב ואמר לו, אם זה תרגל בבית של אחי סוחרים, תוכל גם אחר כך, בית שלך לאחי סוחרים כראון. הרב שלום קזווילר, שאת הדלת של הבית, שם הגר, שנקרא עמד עצמא יום בשכנת בן ישראל, אף פעם לא היו נעלים, הסיבה הפשוטה, כי לא היה שם מנעול. הרב ירושלים כי בכלל לא הרגיש אף פעם שהוא בא לבית, הוא בכלל לא הכיר שיש משהו בעולם הזה ששייך לו. כל מי שרצה, היה יכול להיכנס לו הביתה, לשבת, לאכול, גברים, נשים. אפילו שזרקו אותם מהבית, אתה מגיע עם כל הפקל עכשיו עם הילדים, והייתה גר והתגורה שם. היה הרבה אנשים שישבו לאכול זה בשולחן. ספר הנכד שלו, רב שלמה חמין, זוכרת הרבנית שואלת בערב שבת, בשנינות עדינה, לכמה חלקים צריך לחלק את הרבע העוף? האם רבע הספיק ל-8 או ל-10? מספר שכשהוא היה ילד, אז הרבה פעמים הוא התלווה לאבא שלו. כשהוא הולך לסבא, אז הוא לרבא להגיד לו לצ'אבס. הסבא ישב בשולחן, והסבתא אמרה לרבי, אנשים שיושבים כאן אצלך בשולחן ואוכלים, יש להם יותר כסף ממך. ואז הרבי התכופף ולחש לאוזניים של אבא שלי, הכנסת אוכלים לא קשורה לעניים, דווקא, היא נוהגת בעשירים כמו בעניים. אתם בחורים שלמדו בישיבות בירושלים והיו אוכלים רשמית אצלו. והרב חוץ את רברום רוזנבסר, שעה ישן ומתארח אצלו. פעם הוא דחף לי איזה מטבע שאני אקנה חבילת סוכר ואני אביא מתנה לרבנית. אבל כמובן שהיא מאוד שמחה, היא אמרה כולם אוכלים, נהנים פה, אף אחד לא חשב להביא לי איזה מתנה, רק הבחור הזה. נכנס לצורכם. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם דף עמי והלוכה. כפי שכבר למדנו חז"ל תקנו לעשות ערב תבשיל עם ערב יום טוב שחל בשעה בערב שבת כדי להתיר עשיית מלאכה ביום טוב בשביל סעודות שבת ומעיקר הדין מספיק בעשיית הערוב על תבשיל בלבד אבל לכתחילה צריך לעשות על תבשיל ומאפה ביחד אם עשיית הערוב רק על מאפה הערוב לא חל אי אפשר לראה בכל התבשילים אלא רק בתבשילים שמלפתים בו את הפת זאת אומרת שהוא בא כתוספת לאכילת פת למשל ביצים מבושלות לא תבשיל שנאכל בפני עצמו לסביעה כמו תפוחי אדמה כמאפה כי מאפה אפשר להשתמש גם במיני מזונות, ולא צריך דווקא בפס של המועד. השיעור המינימלי לגודל התבשיל והמאפה של ערב תבשיל זה כזית, זה בין 17 ל-50 סמ"ק לשתות ראשונות. אם אחרי שהוא עשה את העירוב, התמיית התבשיל עד לפחות מכזית, אז הוא בטל. ולדעת הרמור ראו שהמאפה יהיה בשיעור כביצו, שזה בין 57.4 ל-100 סמ"ק לשתות ראשונות. כך גם משום מדור מצווה צריך להשתמש במדח מכובד של התבשיל, מאפה שלם, למשל פתר לחם שמה. ובדיעבד, הערוב חל גם על לטח קטן של תבשיל ופרוסה ממאפה. כתבו פוסקי זמננו שאפשר לעשות הערוב בתבשיל במאפה קפואים, אבל יש שכתב שרצו לחכות עד שהם אפשרו. הגמרא אומרת שראוי לאכול את הפת שהשתמשו בה לזה ערוב חצרות כדברך עליה במועד, בגלל שהוא... חפץ שנעשתה בו מצווה אחת, ראוי לעשות בו עוד מצווה. כבר ראשונים שמטעם זה גם ראוי לאכול אותה בסעודת שבת. ודומה לזה נהגו להשתמש בפת של ערב תבשילין, כי לחמיש נהיה בסעודת ליל שבת ושחץ ליל שבת, ולאכול אותה בסעודה שלישית. כך גם נהגו להשתמש בערבות ששימשו לערב מינים, ולא ישנת בחג הסוכס, בשביל להעביר את האש בתנור של אפיית פרצות, או האש של שפת חומץ. גם חוטי הציצית שנקראו, אז כתבו הפוסקים להניח אותם בתוך ספר כסימניה וכדומה. עד כאן מיני הנפלים בעל אוכל שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. הלכה שמותרת ביום טוב אסור לעשות עליה לצורך יום אחר, וכדי שיכול לבשל ביום טוב לצורך שבת, שחלה למחרתו, תקנו חז"ל לעשות ערב טוב שני, דהיינו שלדו נחשב הבישול ביום טוב לצורך שבת, כמראה מהבישול של ערב יום טוב, כהמשך. שמלאכת הבישול שהחלו בה בערב יום טוב. וזה לא, ואין זה אלא כי אין גמר מלאכו, ולכן יתירו אותו. ואין הערוב מתיר אלא מלאכות שנעשות לשם הכנת צורכי הסעודת שבת, פעולות שאין בהם יישום מלאכו, כגון כיפול בגדים באופן שמותר. אז בזה נחלקו הפוסקים, אם מותר לעשות את זה ביום טוב צורך שבת, ואם הערוב מתיר אותם. הוא כדרכנו נפליג מהם אחורה, ולזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. בזמנים עברו, שלא מקררים, האפשרות לאכול בשר טרי הייתה להסמיך את כל הפעולות הקודמות לאכילה, זאת אומרת שחיטה, מליחה, שתי הדחות במים לפני ולאחריה, ולשול זה לזו, ולאכול מיד, במקרה שלא אכלו את הבשר מיד, נהגו להשרות אותו אחרי המליחה והכבויות גדולות שנער כדי לשמר אותו. ומכיוון שבשר שמושר במלח הרבה זמן מאבד מהטעם שלו, חליטו לכתחילה למלוח בשר לשם ההכשרה שלו ביום טוב. זאת אומרת שאפילו שהיה אפשר למלח אותו ביום טוב, כיוון שאם היה מלח אותו בערב יום טוב, והיו צריכים להשאיר אותו מלח אחד לבישול ביום טוב, ובכך היה לפגם אותם שם. עד כאן בעניין הזה. דף היום ניתן לו דבלי. במה דמי גג לחצר? יצא לתכן שמחיצה הסרט. מה הקשר בין דיית אישה להלכות כליים? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נימד למסכת עירובין, דף ודגבי. ולשימו בו את ההתחזקות יומית. אז היום זה היו קצת של המעריד, המעריד מבלז, אז הספר החסידות מתורת בלז מובא שם, שפעם הוא נסע בלילה, פתאום תקף אותו איזה פחד. אז העגלון, אבל הגולה, הרגיש בפחד, אמר לו, רבי, מה אתם מפחדים? אני לא מפחד, כשאני אצא מהבית, אני לוקח את המקל ביד ואת האלוקים בלב, ואני לא מפחד משום דבר. המלך זרוב התפעל מזה ושיבח, שיבח את האנשים באמונה הפשוטה והאיתנה. עד כאן דבר המילואים רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל השם לפני, ברוכניות וגשמיות, שרות טובות וכל טוב סלח.